לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, שבוע טוב ומבורך. שבוע טוב. אנחנו עכשיו נכנסים לשבוע חדש של מסגרת חדשה, חומש חדש. רק היום בבוקר אמרנו חזק חזק ונתחזק, ועכשיו אנחנו כבר מתחילים חומש שמות. זה גם שובבים, למי שיודע, שמות וערה בו בשלח יתרו משפטים, זה נושא בפני עצמו, נטפל בו פעם אחרת. אבל רבותיי, בחומש שמות אנחנו בעצם נקרא בשבת הבאה, קצת קראנו היום במנחה, עוד שני וחמישי אותו דבר, אחר כך בשבת הבאה אנחנו נקרא בעצם את אגדה של פסח. ובאמת, איפה שאני גר, בשנים האחרונות כבר לא, בגלל שהמאפייה של המצות עברה למקום אחר. אבל בשנים הראשונות היה באזור התעשייה של מתתיהו, הייתה מאפייה של מצות. והתחילו בערך בעונה הזאת, ככה לקראת אמצע חודש טבת, הרבה לפני ט"ו בשבט, התחילו לאפות מצות, כדי בשביל לשלוח לחוץ לארץ. אז כשבאה רוח מערבית, ובדרך כלל תמיד יש רוח מערבית, אז אצלנו הרגשנו ריח של מצות. אז ממש, הנה יופי, עוד מעט פסח, אנחנו כבר קוראים עכשיו, עוד לא פסח, בינתיים קוראים שעם ישראל נכנס למצרים, מתחילות הצרות, אבל מהצרה באה ישועה. יש ירידה, ויזעקו בני ישראל, השם שומע את השוועה שלהם, ומתחיל תהליך, אגדה של פסח. אז אנחנו הרחנו את המצות, ואנחנו עכשיו מריחים אותם גם כן בתורה. ורבותיי, אם אנחנו נקרא קצת בתורה שבני ישראל היה להם רע במצרים, אז בתורה זה בקצרה, ממש בקצרה. חז"ל מרחיבים קצת יותר בגמרא, במסכת סוטה, אבל הרבה יותר במדרשים. גם מדרש רבה, מדרש תנחומה, יש עוד כל מיני מדרשים. יש סיפורים שתיצלנה האוזניים, תיסמרנה השערות. ממש, רבותיי, אפשר לראות יומנים של ניצולי שואה ולעשות העתק הדבק. בתקופה של אז, של בני ישראל במצרים, עוד לא היו כל כך הרבה יומנים, כל כך הרבה ניצולים, כל כך הרבה צילומים, אז בחז"ל זה כתוב בקצרה. אבל הקצרה הזאת זה מה שהניצולים בשואה העריכו. מתו אנשים, הרגו שם הרעים האלה, המצרים. בקיצור, תיצלנה האוזניים ממה שהיה שם. ומפה נולד עם ישראל. עם ישראל, כך כתוב בתורה, בשלושה מקומות, יש שלושה תיאורים שונים. פעם התורה קוראת למצרים קור הברזל, קור. קור זה מקום שמכניסים לשם אפרות ברזל עם כל מיני סגסוגת ותערובות ובלגנים, ויוצא משם ברזל טוב או זהב טוב, מצרף לכסף, קור לזהב, ואיש לפי מהללו. אז פעם התורה קוראת למצרים קור מצרים, קור העוני, קור הברזל. כלומר, היה שם איזה קור היתוך. מצרים הייתה קור היתוך. איך הצרה של כל היהודים ביחד בישלה אותם לכזו מין אחווה, ולא בישול כזה חפיף קטנצ'י כזה, לקחת קצת איזה נייר מלמעלה ולעטוף ולעשות איזה שריפה קטנה, לא, לא, לא. מבושל טוב, 210 שנים, ממש, ממש, עם ישראל הפך להיות מקשה אחת. היינו משפחה, ויצאנו משם עם, עם מאוחד. ולכן, למרות שמפרידות בינינו כבר אלפי שנים, בין כל מיני יהודים, יהודים, מארצות גולה שונות לגמרי. יש יהודים שהיו בגלות מאז חורבן בית המקדש הראשון. לא חזרו בבית המקדש השני. ועכשיו כשחזרו לארץ אנחנו נפגשים עוד פעם יהודים וכולנו יהודים. משהו בישל אותנו לאחדות הזאת. זה היה קור מצרים. וכבר הרבה 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 לפניכן, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, הוא עשה איתו את הברית בין הבתרים, והקדוש ברוך הוא אמר לו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. על הרכוש הגדול הזה, רבותיי, אני רוצה קצת לגעת פה עכשיו איתכם ביחד, כי פה אנחנו עכשיו נכנסים לתוך המסלול ההמראה, להיכנס לקור מצרים, קור הברזל, קור העוני, זה המסלול המראה. צריך עכשיו לחמם מנועים ולתרומם, לתרומם, 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 כדי להגיע אל הרכוש גדול שממנו יצאו. ורבותיי, מי שחשב שרכוש גדול, הכוונה כסף, זהב, נחושת וכל מיני תכשיטים ואבני חן ושחיות חמדה, טעות. לא זה מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו. הרכוש הגדול שאחריכן יצאו, הכוונה למתן תורה. זה לא דמגוגיה, זה לא משהו שהמוסרניקס המציאו, אלא במפורש, במפורש. בפרשת השבוע אנחנו נראה. משה רבנו הלך לראות את צון יתרו במדבר. והנה לפתע הוא ראה מחזה מדהים. הסנה בוער ובוער 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 ובוער. אני, אם אני הייתי אומר את זה רק 10 פעמים את המילה בוער, הייתם אומרים בואי ננודניק. משה רבנו ראה את הסנה בוער. בסדר, בוער. מישהו שם עשה אש, צלה לו שם איזה אוזן של גדי, או שעשה קפה. עוד לא קיבלת זהו, זה מדבר, זה לא יער, לא יקרה שום דבר, זה יכבה לבד. אין לו לאיפה להתפשט. עובר אחרי חודשיים, או אחרי שנה, או אחרי, לא יודע מה, שבועיים, ורואה את הסנה בוער. אומר, איי, עוד פעם מישהו עשה פה על האש. ועובר אחרי 3 שנים, ועוד פעם, איי, זה בוער. אז פתאום, איך קוראים לזה בעברית שלנו, נפל לו הסימון. זה אותו סנה, והוא בוער, 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 והוא בוער שנים! הוא בוער כל הזמן. מה זה? מאיפה האנרגיה שלו? איפה יש צינור גז מתחת האדמה שמביאה לו כזו אש תמיד? כמאמר המוסגר, לא להיום, צריך פעם גם על זה לדבר, אבל הגמרא אומרת, הגמרא במים היא מופיעה גם במסכת סנהדרין, בהתחלה באיזשהו מקום, וגם במסכת גיטין, בסוף באיזשהו מקום, כמעט בסוף. כתוב שכל המגרש את אשתו, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. נושא של שלום בית נטפל בו פעם אחרת. אני רוצה אבל לטפל בו עכשיו בנושא הזה, למה דווקא המזבח? הרי מי שמסמל את האהבה שבין בני זוג, או בין עם ישראל, כל שיר השירים, בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, זה דווקא הקרובים שהיו בבית קודש הקודשים, שם היו שני הקרובים מחובקים, או לפחות עם שוחחים בחנפיהם. הסמל של האהבה של עם ישראל לקדוש ברוך הוא, זה הסמל של אהבת איש לאשתו, וזה מסומל בקרובים. אז תגיד שכל המגרש את אשתו, הקרובים מזילים דמעות. למה דווקא המזבח? שאלה מעניינת? התשובה כאן היא מה שאני עכשיו אמרתי. במזבח הייתה אש תמיד. במזבח הייתה אש שהייתה בוערת, ובוערת, 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 ובוערת. זה סמל של אהבה בין בני זוג. משהו עם אש תמיד, אש נצחית, שלא נכבט, שלא נגמרת, לא משהו גשמי. יאללה, היום אני אוהב חצילים, מחר אני לא, אין לי כוח, בשביל זה חמסין בחוץ, שיגעו אותי, שוטר תפס אותי, עשה לי רפורט. לא, 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 לא. משהו רוחני, משהו נצחי. ואז משה רבנו הולך לראות. ויסור משה להביט. מה השם אומר לו? של נעליך מעל רגליך. כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. מה הייתה התגובה של משה רבנו? ויסתר משה את פניו, כי ירא מהביט. משה רבנו לא רוצה להסתכל. כלומר, אם יש כאן איזה אש בוערת ובוערת 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 ובוערת, זה חייב להיות משהו צנוע, זה לא משהו יחצני, זה לא משהו שמצלמים אותו, זה לא משהו שיש עליו פרוספקטים, זה לא משהו שיש עליו תמונות צבעוניות, זה משהו לגמרי, לגמרי, לגמרי ממחלקה אחרת. על כל פנים, פה אנחנו עכשיו אוחזים שמשה רבנו ראה את האש בוערת ובוערת ובוערת ובוערת, והוא שר, הוא שר לראות מה קורה שמה. השם אומר לו, של נעליך מעל רגליך. אחר כך הקדוש ברוך הוא כאן, בהר סיני זה היה הסיפור הזה. הקדוש ברוך הוא כאן עכשיו נתן לו את המנדט להרכיב ממשלה, ללכת לגאול את עם ישראל, והקדוש ברוך הוא אומר לו, תקשיבו טוב, מילה במילה מה שכתוב בפרשת השבוע. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אחר כך תמשיכו, תלכו לארץ אבותינו, ארץ זבת חלב ודבש, יש הרבה הרבה תוכניות, אבל הסטארטר, אתם רוצים להגיע לארץ המובטחת, ארץ זבת חלב ודבש, זה חייב לעבור דרך כאן, פה לקבל את כל הציוד המתאים, תורה, מתן תורה, ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. שימו לב, זה משהו נורא מדהים. פה אנחנו עכשיו אוחזים, הייתי אומר, בנקודת המפנה. עם ישראל בעצם כאן עכשיו נמצא למטה, במצב שלא יכול להיות יותר גרוע ממנו. רבותיי, רק תחשבו על זה, שהורגים לנו את הילדים, את כולם, לא אחד לעשר, גם השם ירחם. את כולם, עד האחרון, כל הבן הילוד, היאור התשליחון. זה לא יאומן כי יסופר. יולדות, המילדות, פרעו לא הבין שהם יצפצפו עליו, המילדות, יש הוראה לכל בתי החולים, לכל בתי היולדות בכל הארץ, כל תינוק יהודי שנולד, לזרוק אותו ליאור, היאור התשליחון. מה אני אגיד לכם? נושא של חברתיים, לא היה שם יפה נפש, שמאלנים, אוקיי, זה נושא בפני עצמו, פעם אחרת צריך לטפל בו, אבל תכלס, זה היה המצב של עם ישראל, וחוץ מזה שאת כל הילדים זורקים ליאור, היהודים עובדים מ-6 בבוקר עד 12 בלילה עם נוגסים ומכות ולא מקבלים אוכל, איזה צרות, מה שלא היה שם, השם ירחם. ומשם, כשמגיעו ללמטה, למטה, 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 הכי, 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 הכי למטה, שכבר אין יותר למטה מזה, אז הם מגיעים עוד יותר למטה, נכון? לא, אין יותר למטה. כשמגיעים למקום שאין יותר למטה, אז מה קורה? נו, מה קורה? קחו גלגל, תסתכלו על גלגל, לא חשוב אם זה גלגל קטן, גלגל של אוטובוס, גלגל ענק בלונה פארק, הכל אותו דבר, הגלגל יורד ויורד ויורד ויורד, עד שהוא מגיע לנקודה שכבר אין יותר לאיפה לרדת. מה קורה עכשיו? עכשיו משתנית המגמה, עכשיו מתחילים לעלות. בני ישראל במצרים ירדו וירדו וירדו, אין יותר לאיפה לרדת, עכשיו בא משה רבנו והתחיל, אתם כבר תשמעו את זה קצת בשבוע הבא ובעוד שבועיים, ועוד יותר הרבה בהגדה של פסח, אשר התעללתי במצרים. ואם יש קצת סיפורים דרמטיים, איך היו המכות, וואי וואי וואי, איזה סיפורים יפים אפשר לעשות מזה, לא לעכשיו, אנחנו רוצים עכשיו לגעת בנקודה מאוד מאוד יסודית וחשובה. שימו לב, אמרנו שאנחנו מתחילים להריח את המצות, לא להתחיל להריח את הגלות, מתחילים להריח את הגאולה. מה זו הגאולה? לגאולה הזו אני רוצה לדבר קצת. אדם הראשון, אני מתחיל מההתחלה, כדי שנראה את הרקע. אדם הראשון היה בגן עדן, הוא לא היה צריך גאולה, הוא כבר היה בגאולה. הוא ישב בגן עדן תחת עץ החיים. מה זה עץ החיים? אני אגיד לכם את האמת, אני לא יודע. אבל עץ החיים זה כזה, זה מקום נורא טוב, מקום שבו אדם הראשון קיבל הכל מן המוכן. מלאכי השרת בלשון חזל, זה נקרא מלאכי השרת, צולים לו בשר ומסננים לו יין. צולים לו בשר, הכוונה סוגיות תלמודיות, ומסננים לו יין, הכוונה יינה של תורה את הסודות. יין בגמטריה 70, אתם יודעים, נכון? סוד גם כן בגמטריה 70. אומרים חזל, נכנס יין, יצא סוד. זה לא הפירוש הפשוט, הוא שמי שנותנים לו לשתות שני בקבוקי יין, אז הוא מגלה את הקוד שלו, של האוטו, ושל הבנק, זה גם נכון, זה הסודות הקטנים, אבל מי שיש לו סודות עמוקים בתורה, כמו הגמרא מספרת, בחתונה של רבי, הגיעו הבנים של רבי חייא, ובנים של רבי חייא, רבותיי, למי שלא יודע, הם ידעו קבלה, וואו, ידעו קבלה, קבלה ב- 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 בחוזק שלה, אבל הם ביום יום מדברים דברים פשוטים, פרשת השבוע, מה אמר הרב זמיר כהן, ומה כתוב בספר, דברים פשוטים כאלה, עמומיים, אמר רבי למלצר, אגבירו חמרה לדרדקי, דרדקי כוונה ילדים קטנים, לא ילדים קטנים, אנחנו נערים בני 25-30, אגבירו חמרה לדרדקי, תנו להם קצת ככה עוד איזה 2-3 כוסות יין ככה תוספת, כדי שיפרצו הסחרים והסכר ייפרץ, והם יתחילו להוציא המון 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 דברי תורה, שברגיל, ביום יום, הם לא מדברים על זה, הם עושים את זה, הם שומרים את זה בשקט בלב שלהם. זה נקרא סודות התורה. אז שם האדם הראשון היה בגן עדן, בתוך סודות התורה, בעץ החיים. שם הוא נמצא. לא יודע אם הוא יושב על כיסא נוח, או על כיסא ספסל בלי ריפוד, אבל הוא נמצא במקום טוב, במקום לא טוב, במקום הכי טוב בעולם. אין יותר טוב מזה. האדם הראשון קיבל הנחיה לא לאכול מעץ הדעת. למה? זה שייך לשבת. היום אתה ביום שישי בשבת, מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים, ואנחנו היום, לא היום, היום שרנו, כן, היום או אתמול בלילה, אנחנו שרנו. מה שרנו? מאין, אוי לא מה בו, מאין, אוי לא, מאין עולם הבא, יום שבת, יום מנוחה. אז בשבת אתה תיכנס לעוד סוג חדש של גן עדן, ושם תוכל להתחבר גם לעץ הדעת. וכמו שכולנו יודעים, אדם הראשון לא המתין לשבת. הוא אכל ביום שישי מעץ הדעת. אז מי שהיה באיזה גן של גננת לצנית, אז היא אמרה לו שאדם הראשון לא יכל להתאפק. השם אמר לו לא לאכול, והוא כן אכל. רבותיי, זה שטויות. מה זה חושב? מה אתם חושבים שאדם הראשון היה ילד בן ארבע, נותנים לו קרמבו ואומרים לו זה למחר, והוא לא יכל להחזיק מעמד, הוא עשה ביס, למרות שזה למחר? תנסו לחשוב על האיש הכי גדול והכי חכם והכי מוכשר והכי צדיק והכי 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 אציל שאנחנו מסוגלים לתאר לעצמנו. לא יודע מי הרב עובדיה יוסף, הרב אלישיב, החזון איש, הבעל שם טוב, הגאון מבילנה, רשי, הרמב״ם, ישעיהו הנביא, משה רבנו, אהרון הכהן, אברהם אבינו, מי שאתם רוצים. תחשבו, אדם הראשון היה... כל הכוחות העוצמתיים האלה של האנשים הגדולים שעכשיו הצגתי את השמות שלהם, כולם נבעו ממנו, מאדם הראשון. כלומר, היה בו את כל הכוחות האלה. אדם הראשון היה איש הכי גדול, החזון איש. שמים אותו בחדר עם קרמבו ואומרים לו, מותק שלי, אל תאכל. אז אתם חושבים שהוא יאכל?
לא, לא יכול להתאפק?
איזה שטויות! ודאי שהוא יכול. אדם הראשון החליט, אני... רוצה לאכול מעץ הדעת. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שהוא עשה את זה אפילו קצת עם חוצפה. אמר, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אמין העץ אשר אמרתי לך לא תאכל, אכלת ממנו. אז אמר אדם הראשון, אכלתי ואוכל עוד. זה לא חוצפה, כאילו ריבונו של עולם, אני לא שומע בקולך. זה ריבונו של עולם, אני מבין ואני רוצה כן לאכול. למה אתה רוצה כן לאכול? כי אני רוצה לקחת אחריות על מה שיקרה איתי. אני רוצה להיות... מעורה בעניינים, אני רוצה קונטרול. אתה ריבונו של עולם רוצה שאני אשב על כיסא בעץ החיים, להנות מעונג הכי גדול שיש בעולם, אני מסכים, זה באמת העונג שיש, הכי גדול שיש בעולם, אבל ברשותך ריבונו של עולם, נתת לי בחירה חופשית, אני רוצה לקחת על עצמי אחריות, להיות מעורה במה שקורה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם זה מה שאתה רוצה, בבקשה. תתחיל מההתחלה, אתה לא יושב לי כאן בגן עדן ונהנה מכל התענוגים של גן עדן ותקבל את עץ הדעת. אתה רוצה את עץ הדעת, אתה תצטרך להגיע לגן עדן בכוחות עצמך. ואז, כמו שידוע לכולנו, הקדוש ברוך הוא גירש את האדם הראשון מגן עדן. ואיך הוא גירש אותו? באופן מאוד 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 מבוזה. בלי בגדים. בלי בגדים לאדם אינטליגנטי, לא מדבר על איזה חתול, או טמבל, או איזה אחד שבאמת זרוק, גרו, הולך ככה זרוק ברחובות, עם בגדים קרועים, פתוחים, לא, לא, לא. אדם הראשון, איש אציל. איש אציל, תנסו לדמיין פעם, תקראו פעם ספר על רבי חזקאל אברמסקי. ספר שנקרא מלך ביופיו. תחשבו שאדם הראשון היה אציל כמו רבי חזקאל אברמסקי. מה פרוש לשלוח אותו בלי בגדים לרחוב? וואו, זה להרוג אותו. אם היה איזה בור עמוק בתוך האדמה, אפשר להיקבר, הוא היה נקבר. אדם הראשון מתמודד. הולך שלב אחרי שלב, אין לי זמן עכשיו להאריך את כל השלבים הארוכים, אבל הוא מתחיל, הוא מתקדם. אני אחזור בחזרה לגן עדן, לא עם בכי. היה פעם מישהו שהגיע עם בכי, אלעזר בן דורדיה, אתם שמעתם את הסיפור הזה כבר בטח, לא? שהוא ישב בשערי גן עדן ובכה 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 ובכה, הוא היה רשע גדול. הוא עשה מלא 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 עבירות, לא גמר לעשות עבירות, שויטה, מפגר, לא נורמלי, ממש שויטה. הרבה עבירות הוא עשה, בסוף הוא קלט, וואי, אני לא נורמלי, מה יהיה איתי, לאיפה אני אגיע? יש גן עדן, יש עולם הבא, איפה אני אהיה מכל הסיפור הזה? משיגנר, לאיפה אתה הולך? מה נעשה? התיישב בשערי גן עדן והתחיל לבכות. ובכה, 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 ובכה. די, מת. נגמר לבכות. רבותיי, הוא לא מת כי נחש הקיש אותו, הוא לא מת כי הוא קיבל התקפת לב, הוא לא מת מהתייבשות, הוא מת מתוך הבכי. זאת אומרת, כמו שאמרנו על, על, על בני ישראל, כשהם היו במצרים, ירדו, ירדו הכי עמוק שרק אפשר, מהכי עמוק הזה כבר מתחילים לעלות. באמת הוא ירד לבכי לכזה עומק, שממנו אין יותר עומק, והוא עלה בחזרה, נפתחו לו שערי גן עדן, ולא רק זה, אלא אפילו יצאה בת קול ואמרה, רבי, רבי אלעזר בן דורדיה, מזומן לחיי העולם הבא. אדם הראשון אמר, אני לא הולך בעקבותיו. נכון שרבי אלעזר בן דורדיה היה אחריו, אבל הרעיון הזה קיים. הוא רבי, למה הוא רבי אלעזר? כי הוא לימד דרך חדשה, שאפשר לעמוד בשערי גן עדן, ולרקוע חזק ברגליים, ולהגיד, אני לא זז מפה. הם לא מאמינים, לא 5 דקות, נראה 10 דקות, רבע שעה, אבל אם באמת, 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 באמת מישהו לא זז מפה, כמו חוני המעגל, שעשה עיגול, ואומר, אני לא יוצא מהעיגול עד שלא ירד גשם, והקדוש ברוך הוא הכיר אותו, כשהוא אמר, הוא התכוון, אם לא היה יורד גשם, אולי מחכה יום, יומיים, שלושה, והיה מחכה שם עד שהוא ימות, אז אם כן, הוא כבר לא צריך למות. הוא יכול לקבל גשם מיד, כי הוא באמת רציני, הוא אמיתי, הוא מתכוון. הוא לא סתם, התכוונתי, לא אמרתי, לא רציתי, היה לי חם, היה לי קר, הייתי רעב, הייתי צמח, נגמרו לי הסיגריות. שטויות! הוא באמת התכוון להיות שם. בקיצור, אז רבי אלעזר בן דודיה לימד שיש עוד כניסה לגן עדן, כניסה מהדלת האחורית. נכון, נכנסים קצת מבוזל לשם, נכנסים בתוך שקית אשפה, אבל נכנסים לגן עדן. אדם הראשון אומר, לא, 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 לא. אני הולך עם עץ הדעת, לא נכנס לגן עדן עם שקית אשפה, בתוך שקית אשפה שחורה גדולה ענקית. אני נכנס עם חצוצרות, לאט לאט. עוד דור, 2, 3, 26 דורות, אני בסוף אהיה שם. בדור ה-27 הזה, כשהארון הכהן, אנחנו נראה את זה בפרשת כי תישא, אני ארחיב על זה יותר, כשהקדוש ברוך אומר למשה רבנו, ועשית לאהרון אחיך בגדי כהונה, לכבוד ולתפארת. ואז אהרון הכהן נכנס לבית המקדש עם בגדי כהונה. אדם הראשון גורש מגן עדן בלי בגדים, נכון? ואהרון הכהן נכנס לגן עדן, במרכאות, לבית המקדש. אני הוכיח פעם אחרת, לא היום, אין זמן, שבית המקדש זה גן עדן, יש לי הוכחות לכך, ואתם תגידו, וואו, זה כל כך פשוט, זה אחד ועוד אחד. דרך אגב, גם בית כנסת זה גן עדן. את זה לא ידענו כל כך. לא צריך להגיע לבית הכנסת עם פיצוחים, עם סיפורים, בית הכנסת הוא לבד גן עדן, לא צריך לצעצע אותו בשום דבר. טוב, אבל אנחנו מקדימים את המאוחר. בכל אופן, אהרון הכהן נכנס לגן עדן, לבית המקדש. האדם הראשון גורש מגן עדן, הוא גורש בלי בגדים. ואז כדי שלא תהיה לו מבוכה, הוא התכסה עם איזה עלי תאנה, אחר כך לאט לאט הוא השתדרג, הוא שדרג את העלי תאנה, שם בד מכאן, בד משם, הוא נכנס כאילו, אני אוהב תמיד להמחיש את זה סתם בציניות, שמרוב מבוכה שהוא פתאום קלט שהוא ערום, אז הוא קפץ לתוך חבית. קפץ לתוך חבית וכיסה את עצמו, היה שם איזה חבית ריקה של יין, או של זיתים, או של דג מלוח, קפץ לתוך החבית הזו וכיסה את עצמו. עכשיו, הוא לא יכול להישאר בחבית הזו כל הזמן, צריך ללכת, לנוע, לזוז, אז הוא חפר לעצמו ברגליים, חורים בשביל להוציא את הרגליים מהחבית ולהתחיל ללכת. חפר מהצדדים חורים בשביל הידיים, להוציא את הידיים מחוצה, לפתוח דלת, להזיז וילון כדי שהוא יוכל ללכת. חפר חורים לעיניים כדי שהוא יוכל לראות לאיפה הוא הולך. וכך הוא נמצא עכשיו בתוך חבית, ולאט לאט לאט הוא משדרג אותה שהיא תתאים לעצמו. הוא סידר אותה קצת יותר רכה, שהיא תתאים לו לשרבולים. סידר לו במקום חבית אחת רחבה, הוא סידר לו שם 2 חביות צעות, כל רגל תהיה לחבית קטנה נפרדת. הוא סידר לו כבר גם כן כפתורים בקדימה, על הכפתורים למעלה הוא שם עניבה, שם כיס, הכניס לתוך החבית הזה את פארקר יפה. בקיצור, הוא שדרג את החבית הזאת, עשה לעצמו בגדים, ורבותיי, בגד, תזכרו טוב, בגד זה, 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 זה משהו שהוא מזכיר, מזכיר את אבון. זה תזכורת של המבוכה הגדולה הזאת, כשאדם הראשון היה בגן עדן, הוא לא היה צריך בגדים. הוא היה מופשט, הוא היה רוחני. בגד, יש מושג שקוראים לו חשבון, 5 ועוד 5. הם 10. זה צריך בגד? יש מושג שנקרא שבת. זה צריך בגד? יש מושג שנקרא אהבה, יופי, מחשבות. כל הדברים האלה אינם צריכים בגדים. בגד צריך רק לדבר גשמי, לדבר מבוזה, לחסות אותו. יש דחלוך, מישהו, ילד קטן עשה, אז מכסים את זה. כיסוי, כיסוי, לדבר מכוער צריך לחסות, הגוף, הגשמיות. ובגד. איך פתאום הבגד קיבל כאלה שדרוגים? בשלבים זה הלך לאט לאט, זה לא היה ביום אחד, זה לא היה ברגע אחד. פעם אחרת אולי פעם נטפל בזה, אתם יודעים מה, בחורף אין, בחורף אין זמן. בקיץ אולי יש שיעורים יותר ארוכים, אני יודע מה שיהיה, ביום שישי אולי. טוב, לכל פנים אנחנו אוחזים בכך שהאדם הראשון רוצה לחזור לגן עדן. אז יש לו הרבה מבחנים קשים, מאוד קשים. יש כמה וכמה מבחנים שאני אולי אמרתי אותם, אולי אני אגיד אותם. אני רוצה לגעת בשני מבחנים בלבד בסך הכל, כי היום קצר והמלאכה מרובה. אברהם אבינו הצליח קצת להגיע בחזרה לעץ החיים. איך? כשהקדוש ברוך אומר לו, קחנה את בנך, את יחידך, שרעבת את יצחק ועלהו לעולה, ואברהם אבינו מסכים, זאת אומרת שאברהם אבינו הצליח להתנער מעץ הדעת. כי בעץ הדעת, העץ הדעת לא מסכימה, אני לוקח את הבן שלי, שיש לי בן אחד ויחיד, וחוץ מזה ריבונו של עולם, אתה בעצמך הרי הבטחת לי, כי ביצחק יקרא לך זרע. ואתה בעצמך אמרת לי, כי ייתן לך את כל הארצות האלה, ואם עכשיו אני מקריב אותו לעולה, ואין לו ילדים, עוד לא יתחתן, אז ריבונו של עולם, חוץ מהרחמי אב, וחוץ מרגש, וחוץ ממה אני אגיד לשרה אשתי, וחוץ מי, ריבונו של עולם, אם אני אעשה את זה, אתה יוצא שקרן, אתה יוצא שקרן, אתה הבטחת לי שיהיה לו ילדים, פתאום איך אתה אומר לי, אבל זו שאלה פילוסופית מדי קשה, אבל אברהם אבינו שהוא הסכים לקחת את השכל שלו, ואברהם אבינו רבותיי לא ידע, שהוא יחזור עם יצחק חי. כי אם הוא יודע שהוא ידע יחזור עם יצחק חי, זה סתם משחק, זה הצגה, זה לא ניסיון. אדם הראשון, אברהם אבינו עשה מבחן נורא קשה. הוא נלחם נגד כולם. אתם משוגעים, אתם מקריבים ילדים לקורבנות. איפה יש כאלה דברים בעולם? אתם לא נורמליים. ואנשים האמינו לו, נהיו חסידים שלו. פתאום עכשיו האלוקים הרחמן הזה, שהוא כל כך הרבה דיבר בשמו, אמר לו, קחנה את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק ועלהו לעולה. סליחה, אלוקים, מה אני אגיד לכל החסידים שלי? הוא לא שואל שאלות. אברהם אבינו עקד את עץ הדעת, והוא חוזר בחזרה לעץ החיים. נכון? ואז הקדוש ברוך הוא עושה איתו ברית, בין הבתרים, ואומר לו, תן לך ולזרחה אחריך את כל הארץ, את הארצות, איזה יופי. אבל אברהם אבינו אומר לו, נכון, אני רוצה להיכנס לארץ ישראל, אבל אני לא מתחרט מהתוכנית של האדם הראשון. מה הייתה התכניות של האדם הראשון? אני לא רוצה שזה יהיה דרך עץ החיים, אני רוצה שזה יהיה דרך עץ הדעת. אני רוצה להיות מעורה. אני רוצה לקחת אחריות, אני רוצה לקחת קונטרול. אז מה אברהם אבינו שואל את הקדוש ברוך הוא? כשהקדוש ברוך אומר לו, הארץ הזאת תהיה שלך, לזרעך אחריך, אברהם אבינו אומר, במה אדע כי ארשנה. מה פירוש? אברהם אבינו רצה צ'ק ביטחון? במה אדע? כשמישהו אומר לי, אני אתן לך 100,000 שקל, אני אומר, לא, אתה 100,000 שקל, בוא נראה אותך נותן 10 שקלים. אבל אם מנהל הבנק יגיד, אני אתן לך 100,000 שקל, אז אני אבקש, תן צ'ק בנקאי לעוד 3-4 חודשים לתאריך הזה שאתה מבטיח אותו. למה? אני רוצה במעדה, אני רוצה ערבון מעכשיו. זה נקרא במעדה, אבל כשהקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, מבטיח לאברהם, אבינו, אתן לך את הארצות האלה, כי ביצחק, ת-ת-ת-ת, במעדה, כן. אברהם אבינו אומר, אני רוצה את הארץ הזו, אבל לא דרך עץ החיים, אלא דרך עץ הדעת. ומה הקדוש ברוך הוא אומר לו? הפה, דרך עץ הדעת? בבקשה, הדרך פתוחה, תקשיבו טוב. ידוע תדע. מה ידוע תדע? נו, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום, ועינו אותם, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. אם אתה רוצה ללכת לגן עדן דרך עץ הדעת, דרך הרכוש גדול, כלומר דרך התורה, איזה מסלול ארוך, איזה מסלול קשה, לא מסלול בלתי אפשרי. אברהם אבינו שואל במעדה, אתה רוצה כן לדעת? בבקשה, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך. וכאן עכשיו במצרים אנחנו מתחילים את הידוע תדע הזה, להתבשל בתוך כזו ידיעה של עם ישראל מגובש, עד שבעזרת השם אנחנו נראה בפרשת יתרו, יצאנו כבר ממצרים, וייחן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד, בלב אחד, זה נקרא ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם, ואז אנחנו מגיעים למתן תורה, עם התורה ביד, ועם התורה ביד, הולכים לעשות את בית המקדש, זה נושא בפני עצמו, כי בהתחלה, התוכנית המקורית הייתה שאחרי מתן תורה, יהיה מיד עולם הבא. אני אמרתי אלוהים אתם, ובני עליון כולכם. מתי? במתן תורה. אבל היה עגל, הייתה שם איזה נפילה, אז אכן כאדם תמותון, כאחד השרים טיפולו, ואז הקדוש ברוך אומר, לפחות שיהיה איזושהי פינה קטנה של גן עדן, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, ולשם נכניס את אהרון הכהן עם בגדי כהונה לכבוד ולתפארת. כלומר, יש כאן איזושהי תוכנית נורא מדהימה, ואנחנו עכשיו, רבותיי, צריכים לנשום עמוק. בואו ננסה לרגע אחד לחשוב איך, באיזה דרמה, נכנסים עם ישראל לים סוף. זה לא פרשת השבוע, זה פרשת בשלח, אנחנו נקרא את זה. ים סוף נבקע, ואנחנו נכנסים לתוך תהומות, תהומות כיסומות, תהומות של עומק, אני יודע מה, 300 מטר, 400 מטר, מי יודע איזה עומק יש שם על הים, אולי 2 קילומטר עומק. זה לא מי אפסיים עד הברכיים, ים, עמוק, 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 אנחנו הולכים בכנרת, הולכים רק 3 מטר קדימה, כבר יש עומק 20 מטר עומק. שם בים סוף, וואי וואי, איזה עומק, איזה עומק. יש מקומות באוקיינוס שהעומק של הים שם הוא 11.5 קילומטר. קחו את הער הכי גבוה בעולם, את הער, הרי הימלאי, אנחנו קוראים לשם אברסט, תכניסו אותו במקום הזה, שם את הער אברסט, תשימו בתוך הים הזה, אז יש עוד מעל השפיץ, מעל הפסגה של ההר, יש עוד 3 קילומטר מים, עד פני הים, איפה שלמעלה, צפה איזושהי סירת מפרס אחת קטנה. מתחת הסירת מפרס יש 3 קילומטר מים, ושם מגיעים לפסגה של האברסט, ויורדים, יורדים, יורדים, יורדים 8.5 קילומטר עד למטה. יש מים עמוקים, ופתאום כל המים הולכים חומה מכאן, איזה גובה חומה, 17, 40, 300 קילומטר מים, 300... רבותיי, בואו ננסה להסתכל על זה, לנשום עמוק, לעשות פסיעה פנימה, שתי פסיעות פנימה. למה אני אומר? כי אנחנו עכשיו נכנסים למשהו עוד יותר דרמטי. כל חומש בראשית היה חומש נורא מרגש. עם נוח, בנה תיבה ואברהם, אבינו. הגיעו אליו אורחים ונתן להם לשונות בחרדל, ואחר כך יצחק, ואחר כך ברכת יעקב, והאחים שלו הלכו וראו יוסף ראה חלום, ובאו ונכנסו ויצאו. סיפורים היו, לגננת הייתה פרנסה כאן עד בלי די. רבותיי, הסיפורים לא נגמרו, אבל הסיפורים עלו כיתה. עכשיו... אנחנו כבר מתחילים, גם פרשת חומש בראשית זה גם תורה, אבל עכשיו אנחנו כבר מתחילים תורה באמת, באמת, באמת. תורה אמיתית. עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד את התורה. איך אומר הקדוש ברוך הוא למשה פרשת השבוע? בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אנחנו נקבל את התורה. אנחנו עכשיו כאן הולכים לעשות את הפסיעה הראשונה לקראת קבלת התורה. מה הפסיעה הראשונה? להיכנס לאחדות, להיכנס להתבשל בעצם, קור הברזל, קור העוני, קור מצרים, אנחנו לא צריכים לעבור שוב את מה שאבותינו עברו, כי את מה שאבותינו עברו הם כבר הנחילו לנו, יש לנו את זה ב-DNA, יש לנו את זה בגנים, זה כבר שלנו. מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק קצת לצחצח, לשפץ את הבן אדם לחברו, את הסבלנות, את אהבת הבריות, ובעיקר, בעיקר, בעיקר לזכור שאם אנחנו פה, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה, אז אנחנו עכשיו, רבותיי, הולכים לעבוד את האלוקים. תפילות, שמירת שבת, שמירת כשרות, הכל טוב והכל יפה, והנה רבותיי, קצת צריך לעודד גם כן, כל העולם כולו התחיל בשבוע שעבר דף היומי. בהתלהבות, עוד פעם מההתחלה. רבותיי, אתם רואים שזה אפשרי, כולם בסך הכל 7.5 שנים, מקדישים איזה 40 דקות פעם ביום, ואם יום אחד אתה לא יכול, אז למחות תעשה את זה ב-65 דקות, ואנחנו גמרים את כל השס. נכון שמפה אתה לא תהיה גאון עולם, אבל יש לך סיור יסודי בכל השס. בידו תדע, כי גר יהיה זרחה, ואחר כך יצאו ברכוש גדול. מה זה הרכוש גדול? גר יהיה זרחה, להתאמץ 50 דקות, 50 דקות, 50 דקות, לתפוס איזשהו שיעור באיזשהו מקום, איזה דף היומי, ואנחנו נצא ברכוש גדול. היי ואי ואי, רבותיי, שיהיה לכולנו שבוע טוב ומבורך, שבוע של, ממש שבוע של בהוציאך את העמים מצרים, תעבדון את האלוקים, נוכל להיות עבדי השם באהבה ובשמחה ובססון, הקדוש ברוך הוא יוכל להתפאר בנו, ואנחנו נתפאר שאנחנו עבדים של השם, שיהיה לכולנו ברכה והצלחה ושבוע טוב ומבורך, שבוע טוב. רבותיי, כבר סיפרתי לכם 1,000 פעמים, אבל אתם יודעים, בסוף נופלים האסימונים. חיברתי סדרה של ספרים, תקשיבו טוב, עכשיו תפסיקו עם כל הפעילות, תקשיבו טוב, חיברתי סדרה של ספרים על כל התלמוד הבבלי, על כל האגדתות, כל הדרשות של הגמרא, כל הדרשות, יש הרבה דרשות בעולם, כל הדרשות מלוקטים מלוקטות בגמרא, ומתוך זה כל הדרשנים לאורך כל ההיסטוריה עשו פירושים, עשו דרשות, עשו הכל. מזה נולדו כל הספרים שאתם מכירים. הלכתי למקור, לדרשות המקוריות, כל התלמוד הבבלי, ברכות, שבת, עירובין, פסחים, ראש השנה, יום, המגילה, הכל, 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 עד סוף התלמוד. רבי יעקב בן חביב לפני 500 שנה ליקט את כל הרעיונות המוסריים, המחשבתיים, היפים, הטובים, כלומר, מה שלא קשור להלכה, אלא קשור להגדה. בהלכה כתוב, איך מניחים תפילין? בהגדה כתוב, למה מניחים תפילין? בהלכה כתוב, איך שומרים שבת? בהגדה כתוב, למה שומרים שבת? מה הרעיון של שבת? מה השכר של שומרי שבת? וכן הלאה. כל הדברים האלה ליקטתי, עשיתי אותם בעברית קולחת, ברורה, מובנת, עם סיכומים, עם מבואות, ממש כילורין לעיניים, אור בעיניים. אתם לוקחים כזו סדרה של ספרים, יש לכם 15 שנים, איזה 15 שנים? 40 שנה? תענוג. כל יום זה ספרים גדולים, אבים, כל אחד בגודל A4, 600 עמודים, לא קומיקס, לא לילדים, יפה, ברור, מובן, מומלץ, 34 או 35 שקלים בסך הכל כל ספר, 22 ספרים, 22 כפול 35 זה 750 שקל, כולל המשלוח, מגיע עד אליך הביתה, אתה רק מרים טלפון, והספרים מיד מועמסים ונוסעים, תוך 3 ימים אצלך בבית, לא חשוב איפה אתה גר, בעזרת השם, אלא אם כן אתה גר על הירח, כמו שאתה הגעת לשם, גם הספרים שלי יגיעו לשם, אז אם אתם רוצים רבותיי, אתם עכשיו מרימים טלפון, זה נכנס את הקולי, אני אחזור, או אני או אשתי, 08, כבר אתם יודעים את הטלפון, לא 08-97-44-666. שכחתי להגיד לכם, איך משלמים, איך שרוצים. אני מתלוצץ, אני אומר אפילו אל תשלם, לא חשוב, העיקר תלמד. אבל אני יכול אל תשלם לאיש אחד, אם יבואו 100 אנשים אל תשלם, איפה אני יכול לממן את זה? אני צריך הרי לשלם על הספרים. זה לא ספרים שלי, אני בסך הכל, אני כתבתי אותם, אבל מי שהדפיס אותם השקיע כסף. אז אני מוכר אותם בזול, בסך הכל שיהיה פה איזה מתח רווחים נמוך, פעם ספר מתקלקל, פעם ספר יורד עליו גשם, גם את זה צריך לספוג, אז זה מחיר נמוך, 35 שקלים ספר זה בזול, שוטנשטיין, לא יותר גדול משלי, לא יותר עבה משלי, מוכרים ב-130 שקלים ספר אני חושב, אני מוכר ב-33, מחיר של חפיסת סיגריות, חפיסת סיגריות ספר, 22 ספרים, יש לכם עבודה כיף ל-20 שנה, איפה מקום בארון ספרים, תעשה עם הספרים מה שאשתך עושה עם הבגדים, בגד שלא לובשת שנתיים, מוציאה החוצה, ספר שלא פתחת שנתיים, שים בבית הכנסת, יש לך מקום לספרים שתפתח אותם ותהנה מהם, גם בשבת, גם ביום חול, גם כל הזמן, סדרה של הספרים, 08-97-44-666, שבוע טוב ומבורך לכל בית ישראל עד 120, אמן ואמן.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל